קופה עמוד ב'. למה הבאתי את זה? בגלל שזה בעצם הפסיכולוגיה של קהלת. כן, הכל יכלה ואתה לא תכלה, הכל יבלה ואתה לא תבלה. אז אם כן, אין שום משמעות לכלום. ועמך מהרה בישעך יבוסר, נשמת כל חי ורוח כל בשר. זאת אומרת שאחרי שאנחנו מגיעים להכרה שהכל מצד עצמו חסר ערך, אז אתה נותן את הערך לכל, ולכן עמך במהרה וישעך יבוסר. בדיוק. בדיוק. כן, תארי השלילה ומתוך כך החיוב. אבל מה, זה הופך פה להיות חלק מההיסטוריה, לא רק מהפילוסופיה. כלומר, בהיסטוריה אנחנו שוללים כל אלוהי העמים, כלומר כל אלילים אנחנו שוללים, ומתוך כך אנחנו שומעים לו. הכל יכלה ואתה לא תכלה, הכל יבלה ואתה לא תבלה, הכל חסר ואתה מלא, ועמך בשמך ועמך ישעך מהרה יבוסר, נשמת כל חי ורוח כל בשר. לצערי הרב יש מעט קהילות שעדיין אומרים את הדברים האלה. טוב, דף קה עמוד ב' במסכת סנהדרין, אנחנו ממשיכים בסוגיה של בלעם הרשע. למה אליהו לא הבין את זה? בסדר, בסוף הוא הבין. היום הוא מבין. לא, שהוא נמצא בכל ברית מילה. הוא אמר, עזבו בריתך בני ישראל. אז בואו תראה, הם עושים ברית. זה ככה גם זה. אז הוא היה יושב, שלום וברכה, במוצאי שבת, הוא יושב במוצאי שבת וכותב זכויותיהן של ישראל. נכון? זאת אומרת, הוא נביא, קנאי, וכותב זכויותיהם של ישראל במוצאי שבת. וכהן. וגם הרב צבי יהודה קוק, שהיה כהן וקנאי ונביא, היה יושב במוצאי שבתות ונותן את השיחה העיקרית שלו בשבוע, על פרשת השבוע. כותב זכויותיהם של ישראל.
גורם
לסדר. מה? כן. טוב, קה עמוד ב'. זה שלוש שורות לפני הסוף. אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מהי דכתיב נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא? זה במשלה. רק שהאוהב שלי יפצע זה יותר טוב מזה שאויביי ינשקוני. שלוש שורות לפני הסוף. אמר רב שמואל רב נחמני, אמר רבי יונתן, מה דכתיב נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא? טובה קללה שקילל אחיה השילוני את ישראל יותר מברכה שברכם בלעם הרשע. למה? הוא יביא דוגמה. בלעם הרשע, אחיה השילוני קילל את ישראל בקנה, שנאמר, ויקה השם את ישראל כאשר ינוד הקנה במים. מה הקנה זה עומד במקום מים? וגזעו מחליף ושרשה מרובים, ואפילו כל רוחות שבעולם באות ונושבות בו אין מזיזות אותו ממקומו, אלא הוא הולך ובא עמהן, כיוון שדוממו הרוחות עמד קנה במקומו. אבל בלעם הרשע ברחן בארז, כארזים על ימיים. ארז זה משהו גדול. מה ארז זה? אינו עומד במקום מים ושרשיו מועטים ואין גזעו מחליף, אפילו כל הרוחות שנשבה בו רוח דרומית מיד עוקרתו והופכתו על פניו. זאת אם כן ההבחנה הראשונה בין ברכתו של בלעם לקללתו של אחיה השילוני. כלומר, יש גדלות בקטנות. מיקום יעקב, מקטן הוא. אז דווקא הקטנות זה מה שמאפשר לו לעמוד. מה?
אם הוא יושב
במקום נובש, זה ארז שהוא קנה.
כן,
הנובל, ארז שהוא ארז, זה לא טוב.
כן, אז הוא אומר, אבזים עלי מים.
תארזים נטע השם. מעניין, יש על זה, זה מאוד קרוב למדרש במסכת חולין על מיעוט הירח. אז רב שמואל בר נחמני אמר רב יונתן לא שם לב לזה. אם כן, יש, זה דמוי קצת להגמרה במסכת חולין על מיעוט הירח. ידוע, כתרי שני המאורות הגדולים, בהתחלה היו שני מאורות גדולים, גם מאור גדול מאוד הקטן, שהירח כתרג, אמרה הירח, אומר הקדוש ברוך הוא, אי אפשר שני מלאכים משמשים בכתר אחד, אומר הקדוש ברוך הוא, תשמע, זה רעיון, איך מעטתי את עצמך? מה, ריבונו של עולם, מכיוון שאמרתי דבר הגון, אלך ומעטתי את עצמי, אמר, לא, 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 הוא אומר, עד רבה זה יותר טוב, יקראו ישראל ימנו את השנים על ידך והצדיקים יקראו בשמך וכל מיני דברים כאלה, כן? כלומר, יש כל מיני טענות שמה שאם היינו לומר עכשיו את הסוגיה היינו רואים אותם יותר בשירות, כן, השבח של הקטנות, כן, גודל הקטנות. אבל תמיד הטענה שמה של הירח שעם כל הגודל של הקטנות הגודל של הגדלות יותר גדול, ולכן זה שיש היררכיה בין הנבראים, זה אומנם הכרחי, אבל זה חיסרון שצריך לחפות עליו, וכביכול הקדוש ברוך הוא צריך לחפר על זה. אבל נגיד פה אנחנו מוצאים את הערך הזה, כן? הערך של הקטנות בתור כוח המידה של נצחיות. וכאן זה הסכנה הגדולה, כיוון שהיהודים אוהבים את הנצחיות, אז ממילא הם אוהבים את הקטנות. יש איזו מין חוכמה יהודית כזאת, החוכמה להיות קטן. מה? זה החוכמה להיות קטן. כן, זה הפחד של הגדלות. עכשיו, וזו פסיכולוגיה אמיתית כל ימי הגלות. נכון? אור? מה? אבל? אני חושב פעם מזה. כן, אני הסברתי את זה פעם. אני חושב בקשר לשמש והירח בתולדות האדם בספר בראשית. לא הסברתי את זה פעם? אני חושב שהסברתי את זה. למי יש תמיד הרבה ילדים ולמי יש מעט ילדים? לא זוכר? את לא
זוכר?
אז אני מוכרח להסביר את זה. שמי זה?
איפה?
מה? כן, תודה. עתק מופעל? כן, עתק מופעל. אנחנו מוצאים בספר בראשית דבר מעניין. כשהתורה מתארת לפנינו את תולדות האדם, היא מתארת לפנינו כמה ילדים היה לכל אחד. ולפעמים אנחנו רוצים משפחות שיש בהן הרבה מאוד ילדים. אתן לכם דוגמה, הכנענים. יש בן בנחם, יש כוש, מצרים, פוט, כנען. בכנען יש 11 ילדים. כמה יש לי כוש? כוש ילד את נמרוד. כוש זה הבכור. ואחר כך אנחנו מוצאים גם אצל בני שם. יש לשם בן שקוראים לו ארפחשד, ארפחשד, שלח, עבר. עבר יולד שני בנים. שם האחד פלג, ושם השני יוקטן. ויוקטן יש 13 ילדים, שאחד מהם הוא בת, כלומר 12 בנים ובת. מעניין, כנען עם אב גם 12. ניפלג יוצא אחרי כמה דורות יהודי בשם אברהם, ואברהם יש לו שני בנים. אברהם יולד את יצחק ואת ישמעאל.
רגע,
מה?
אב
הרב מנסה להראות שיש 12 סך הכל, מה עם מצרים ופוטנט? הם גם הולידו.
הם הולידו מעט.
וכוש הוליד אחד גם.
כן, אחד. הדומיננטי מוליד מעט. גם כל סוציולוג יודע את זה.
יוסף מוליד בנימין. יוסף משני
בנים, בנימין יוסף. רגע, את קופצת כבר כמה דורות. אנחנו עוד ביצחק וישמעאל. וישמעאל
יש 12 ילדים.
ובת.
וליצחק יש רק שני בנים.
נכון? מה אנחנו רואים פה לכל האורך? שתמיד מי שהשלטון בידו הוא עם מעט ילדים, ומי שנגיד גורלו להיות עבד, להיות משועבד, יש לו הרבה ילדים. כדר הירח והכוכבים. כלומר, כיוון שהירח התמעט, נתנו לו את הכוכבים. אם כן, גם אצל בני יצחק, אותה חולשה צריכה להופיע אצל מי שיש לו הרבה ילדים. לעשיו יש רק 5 ילדים כמו למצרים. וליעקב יש 12 ועוד בת. כלומר, הוא שייך לתרבות הירחית, כמו ישמעאל. נכון?
למה הפער הזה קרה?
מה, זה לא קרה שום מעבר, זה נמשיך. החלש, יש לו הרבה ילדים. והחזק.
אבל יש
לי אתך
שיהיה לתרים
כפי יצחק, מה? רגע. זה לא אלופים שלו, זה זעיר והכל, כן? אבל... ושעיר נכנעו לפניו.
ויעקב נחשב החלש?
הוא החלש. יעקב היה בנה הקטן. נכון? נכון?
זה כמותי הכל. בלבד.
הכמות מראה על חולשה באיכות.
לא, חולשה בכמות.
לא, חולשה באיכות.
הרב אומר שיעקב חלש באיכות?
בוודאי. אנחנו רואים שדווקא בכמות יש לו הרבה ילדים.
לא מבחינת ילדים.
מה?
חלש לעומת
עשיו. הוא חלש לעומת
עשיו,
בוודאי.
כמותית או איכותית?
גם איכותית, בעיקר איכותית. זאת אישיות גדולה, עשיו. עשיו בנו הגדול. ויקרא לעשיו בנו הגדול.
גדול גם ברוך.
כן, התורה קוראת לו גדול. כי הרי הם באותו גיל. הם נולדו ביחד. אבל מה זה בנו הגדול? הוא גדול. כנמרוד גיבור ציד לפני השם. אישיות ענקית. גיבור צייד, הוא יודע לצאת החוצה, לכבוש את העולם, לקחת חרב בידו. והשני, בשל הדשים.
אבל זאת גדלות כמותית, גדלות פיזית.
לא, הגדלות הפיזית הזאת היא תולדה של גבורה. התורה קוראת לזה גבורה.
הוא
ירש
את הגבורה
מיצחק. כן, לכן יצחק אוהב אותו. סוף, זה מנש. נכון? ולכן גם התרבויות... ששלטו על העולם במהלך ההיסטוריה הן תרבויות שימשיות. למשל, התרבות המערבית האירופאית, כשהיא דיברה על תור הזהב שלה, דיברה על מלך השמש, לואי 14, ככה קראו לו. זה גם היה סמל של רומא. מה שאין כן, העמים המזרחיים, שהנטייה שלהם היא פסיבית ביחס למאורעות, ביחס להשגחה, שפיתחו פילוסופיה פטליסטית והכל כתוב מראש וכו', ומלא אי אפשר שם כלום, לקחו את הירח כסמל. גם האסלאם. וישראל מונים בלבנה וכו'. ולא במקרה גם, אברהם בא משם, מתרבות כזאת ירחית. בחרן עבדו לאלוהי הירח. בחרן. לכן אבא שלו קרוי על שם הירח, נכון? אבא של אברהם, נכון? שם הירח, תרח, נכון? ומי שהמשיך שם להיות בחרן,
מה זה שם תרח לירח?
זאת אותו שורש נגדותי. מה? כן, השורש רש חט. ומי שנשאר שם והחליט להמשיך את התרבות של חרן, קוראים לו לבן, על שם הלבנה. ואילו אברהם יוצא משם כמו שמש שבא מן המזרח למערב. מי יאיר ממזרח שמש, אומרים חז"ל, זה אברהם, שגובר על העולם הידידי הירחי הזה. מה?
ומתי זה נגמר?
אז יש לנו פה בעיה, נכון? אנחנו דווקא הדפוקים, נכון? מה? כן, כן, הוא שימשי, אברהם הוא שימשי, בהחלט. ומי שממשיך את המסורת של כיבוש העולם, זה בעצם עשיו. נכון. אלא... יעקב גונב את זה ממנו. לוקח את השמש מעשיו. זה כל הסיבה של מכירת הבכורה. או שיעקב צריך להיאבק עם המלאך, עם שרו של עשיו, לקחת את ברכתו. ואז יוצא כשיעקב מחבר אל עצמו את הכוחו של עשיו, כל כל יעקב, יפה? כל כל יעקב, רציתי להגיד פסוק אחר, הכל כל יעקב וידיים ידי עשיו, אז הוא נקרא ישראל. כן? כלומר, ישראל זה יעקב, פוס עשיו שווה ישראל. וזה כשיעקב יוצא לגלות, נאמר, וילן שם,
כיבה
השמש, אומר הזוהר, הגיע זמנו של עשיו. כיוון שהוא יוצא לגלות. בא השמש, עשיו!
עדיין שמש?
כן, אבל עדיין יעקב לא נקרא ישראל בשלב הזה. יוצא ששקעה שמשו של יעקב, כי בא שמשו של עשיו. עד שבסוף הוא מצליח לקנות לעצמו את הכוח הזה. ולכן הוא צריך את הרשות של עשיו להיכנס לארץ ישראל. נראו? זה כל החידוש. ואז, מאז ואילך, ישראל מונים לשמש ולירח. ביחד. לכן הלוח השנה שלנו הוא שמשי ירחי. שמשי בלבד זה העולם הרומי, ירחי בלבד זה העולם המזרחי, בישראל יש התאחדות של שתי הלוחות. כן? שמשי ירחי. אוקיי? זה עכשיו יותר מובן.
אז שמשי ירחי זה גם צד ימין ושמאל?
כן, בהחלט. מימין? מימין?
ימין זה שמשי.
כן?
גבורה.
אז הירח.
לא, זה שמאל.
זה שמאל, כן.
ויעקב
מייחק
תפארת רק ממתי
שלום
לישראל?
הוא לא, הוא תפארת לפני זה, הוא לא אמת עד אז. תיתן אמת ליעקב, כי הוא זקוק לזה. הוא זקוק לזה.
מה היה עם הימין
בסקנדה? הוא רוצה להתאים את זה לתורת הקבלה. איך קוראים זה בקבלה, כן? אז הגבורה, מידת הגבורה, היא מידת שמאל, זה השמש. צד ימין נקרא ירח.
אבל הצד שהוא מתגע בגיד
הנשם
וזורחת לו השמש
בין כיוון האחד. זה המחיר שהוא צריך לשלם.
כן, ריבוי הילדים.
הוא נפגע, הוא נפגע בזה, כן, בדיוק.
מול נפחת
השמש. בדיוק.
ומה, רגע, וכשבו...
ואז הוא צריך להתחפש חתן לדינה אצל הגויים, כן? כן. מה?
לא, אחר כך יוצא את
הבנימין. אז יוסף חולם שהוא רואה את השמש ואת הירח.
כן, זה מה שעושה את השמש.
כן. ואז אומר... ואתם מי זה השמש והירח שמה? מי זה? לא, רחל הרי מתה. זה מה שאמר לו הרי יעקב, אבו נבוא אני ואימך. אבל מי זה היה באמת? לא, זה יעקב, הוא השמש והירח. כן, הוא שמש והירח. אני רואה את השמש ואת הירח, זה יעקב. איך התקיים החלום בסוף? שיעקב ואחד עשר ילדיו השתחוו ליוסף.
יעקב לא הבין?
יעקב הבין את זה, ואביו שמר את הדבר. אולי. אבל מה אמרתי עם יוסף?
יוסף מול בנימין, ובנימין היו עשרה ילדים.
נכון. ולכן הבן של יוסף, אפרים, ואחיו הקטון יגדל ממנו, וזרעו יהיה מלוא הגויים, שמה זה? אומר רש"י, שיהושע משבט אפרים עצר את השמש. טוב, איפה היינו? אז כל זה בגלל השבח של הקטנות, כן? כלומר, וזה בעצם העמידה של קנה. קנה לעומת ארז. מה יש? מה קרה לך? אתה מתפעל. טוב. אז הקנה זאת התכונה של הקטנות. ויש לה ערך כי מידת הנצח. וכאן הסכנה הגדולה. והתחלנו לדבר על זה, כן? שיש סכנה ליהודים שהם אוהבים את הקטנות כי היא מקנה להם נצחיות. וזה מה שכתוב, ויקרא יעקב לבניו, כן? יאספו ואגידה לכם, כאשר יקרא אתכם באחרית הימים, רצה לגלות את הקץ ונסתה ממנו. ואז התחיל לדבר על דברים אחרים. כלומר, יעקב אבינו רצה, לפני יום מותו, להסביר לבניו מה יהיה הקץ. איך יגיע הקץ, איך נגיע להשלמה של ההיסטוריה. ונעלם ממנו, כי הוא ראה שבניו אינם מסוגלים להגיע לקץ. קץ, כי הייתי רבי חבר חזל, כשפתאום נסתלקה מבינו שכינה, אז הוא נבהל, אולי יש חטא אצל הבנים, ואז הוא חיפש וראה שבאותיות של השמות שלהם, האות חטא לא נמצאת. אז הוא אמר, אין חטא. נכון? אחר כך הוא חיפש, אבל הוא אמר, גם האותיות... קוף וצדיק לא נמצאים, אין קץ. כלומר, וכאן הנקודה הבסיסית, יש שני כוחות שהיו אצל יצחק אבינו. יצחק אותיות קץ חי, נכון? הכוח לחיות זה אינסוף, זה נצרי, והכוח לשים קץ זה בדיוק ההפך, כן? כלומר, הכוח הפוליטי המשתלט,
קץ שמסוגל... זה משמעות חיובית או שלילית?
זה גם חיובי. כלומר, היכולת להשתלט על העולם, להיכנס לפוליטיקה בעצם, להרוג. אין פוליטיקה, זה פירוט באיזו מילה יותר נקייה בשביל להרוג. מה? ודאי, כן. זה קץ, חי. עכשיו, הכוח של הקץ עבר כולו לעשיו. והכוח של החי עבר כולו לבני יעקב. ואכן יעקב פחד כשהוא ראה שהם אינם מסוגלים להגיע לקץ. אז הוא אמר, אז מי יביא את הקץ? עשיו יביא. וזה הפחד הגדול של יעקב אבינו, שמה יזדקקו לעשיו כדי להגיע לקץ. כמו שקרה, אגב.
בשואה.
בשואה. עשיו יחיש את הקץ. כי כשמגיע הקץ, יש להם ישראל תמיד התחושה, אפשר עוד להמשיך. כמו שמשל, הרב שח אמר, כן? חיינו 2,000 שנה בלי ארץ ישראל. אפשר לחיות עוד 2,000 שנה בלי ארץ ישראל. וזו תחושה אמיתית. זה בא מהכללה של אחיה השילוני. כן? שאנחנו כקנה. והקנה הזה, עם כל הרוחות שבעולם, באים ונושבים, ואז הוא מתכופף. בסוף, כשיתמרו הרוחות, הוא יישאר. כן? אז זאת ברכה שהיא כללה. הגמרא קוראת לזה כללה. רק שהיא כללה יותר טובה מהברכה של אילם הרשע. אבל זו כללה. זה הכללה של הנצחיות. לא, עכשיו אני מדבר על צרות שיבואו, כן? ויקה השם את ישראל כאשר ינוד הקנה במים. כתוב. פסוק הזה. אבל הכללות האלה ניתנות מתוך זכירת נצחיות ישראל. וזה מעניין ש...
הגמרא אומרת שהכללה הזאת היא ברכה.
היא יותר טובה בסופו של... ודאי שהיא כללה.
כללה. מה הצעד של הברכה שבזה?
שהוא
בטף נשאר עומד.
נכון.
אבל זה
כללה בטוח? זה כללה בי שאנחנו סומכים על זה. אנחנו יודעים, כן, כל הצרות שבעולם יבואו, נצח ישראל לא ישקר. אז מה יש לך לפחד? ולכן מוכנים לכל ההסתכנויות, כן, שבעולם, ולא לעשות מה שצריך. ויש שאתה יודע שאתה נצחי.
אני אומרת שכך, אני רוצה מכל החון, בסדר של הפיות.
לא, זה צלי סופית, צלי סופית זה אחר כך. טוב, וחי דווקא זה מאוד גדולה, ואחר כך הופך להיות עוד סטנה. איפה היינו?
למה דווקא רוח דרומית?
רוח דרומית, כן. הארז זה מי שיש לו כוח. כלומר, הוא צובר את הכוח שבעולם. זה המשחק בעולם. בעולם יש מאבק כוחות. אז הארץ צובר כוחות, כוחות, כוחות. ומה הכוח, ומה הצד החזק של העולם? הצד הדרומי. לא, כי זה מוקף במזרח ומערב. זה הגמרא אומר, שהעולם להקצד רע הוא דומה. כך כתוב מסכת בבא בתרא. שהשמש עולה במזרח, המשיכה דרומה, שוקעת במערב. אם כן, העולם מוקף משלושת צדדיו, מצד צפוני זה הצד החלש, הפרוץ של העולם. מה? לכן מצחון טיפת אחרה.
אבל הרוח הדרומית הזאת זה גם נראה כמו רע.
הרוח הדרומית זה הכוח. אז אם אתה משחק על כוח, כשיבוא מישהו יותר חזק, הוא יהפוך אותך. כוח מול כוח.
אבל...
לכן, זה בדיוק מה שאמר הלל. על דעת פת, התפוך, סוף מטיפייך, יטפון. אין? מי שחזק... ומחלי אחרים, אז אחר, מישהו יותר חזק ממנו יבוא, כי גורלם של כל האימפריות, אימפריה, מחלה אימפריה אחרת.
אבל דווקא רואים שהחצי כדור הדרומי הוא הרבה פחות דומיננטי מהצפון.
זה לא חייב להיות. חוץ מזה שהעולם זה בכדור הצפוני.
מה זה?
העולם זה החצי הצפוני.
איך?
מה? רואים את זה. כל היבשות בחצי כדור הצפוני, הדרומי, הולכים ומתקצרים ככל שמתקרבים יותר לרומא, נכון? אמריקה הדרומית זה שפיץ.
לא,
וגם אפריקה זה שפיץ. וגם הודו שפיץ. נכון? אז מה אתה רוצה?
נו, בסדר.
אתה רואה שזה הולך מתקצר. מה? אתה רואה שה... מה?
והצפוני אתה
עכשיו... לא, מתרחבות ככל שהולכות יותר צפונה.
כן, אבל
אמריקה הצפונית.
שזה ממש למעלה, זה גם מתקצר.
לא, לא, שמה, טוב, שמה יש כלום.
וכל המדינות הדרומיות נכשלות, כל המדינות הצפוניות
עשירות,
והרוצה
להשאיר
יצפים,
והרוצה להחכים ידרים. לא, אתה רואה, אתה רואה. הנה, אני מוכיח. טוב. כן, זה גם, מיד, כיוון שנשבה בו רוח דרומית, מיד הוקר טוב, והופחתו על פניו. ולא עוד, וכאן יש פה חידוש נוסף. עכשיו, מה הברכה של הקנה? שזכה קנה, ליטול ממנו כל מוס, לכתוב ממנו ספר תורה, נביאים וכתובים. זה בדיוק זה. מתי יש בית הבחירה? כשיד ישראל תקיפה. ומה עושים ישראל בזמן הגלות? כותבים תורה, נביאים וכתובים. זה בדיוק זה. ו... מעניין. זה לפני כן ראינו, כן? מיום שחרב בית המקדש, שאינו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע אמות של הלכה. נכנס, נשאר בתי כנסיות, בתי מדרשות, שמה כותבים תורה, נביאים וכתובים. מכאן, אגב, שהגמרא כותבת כמו הספרדים. ספרי תורה ספרדים כותבים אותם עם קנה, ואשכנזים עם נוצה. נכון? טוב, כולם מודים שהיו...
קנה מהצומח?
כן. זה קנה, סוף. הוא צריך להתייבש פשוט. אתה כותף, אז הוא מתייבש, ואז הוא יותר חוד. עם סכין יפנית אתה עושה מה שאתה רוצה. כן. רציתי להוסיף על זה משהו, הוא יצא לי. זה סותר, זה סותר. אפשר להגיד ככה, שהוא, כשהוא ברך, אז הוא ברך, כארזים על מן. צריך להגיד, כיוון שאין דבר כזה. כן, ברכה פסולה. ארזים על מים, מה פתאום?
מיוחד ברז שהוא מאוד באמת קשה ושברי. מכל העצים, זאת
אומרת,
לא
ביחס לתנאי. לא, הוא העץ הגדול. הוא מראה את הכוח, אבל כוח נרס על ידי כוח יותר גדול.
הוא
מתח
את דרכת בלעם כאחי שפרדוקסי
שלא
יכולים להתממש.
סוף סוף מתת מה שחיפשת. ברכה פרדוקסלית. היה לי עוד משהו להגיד על הקנה, אבל זה שכחתי. טוב, ממשיכים בברכתו של בלעם. וירא את הקני וישא משלו. מי זה הקני? זה יתרו. כן, יתרו הוא הקני. אמר לו בלעם ליתרו, קני, לא היית עמנו באותה עצה? מי הושיבך אצל איתני עולם? והיינו דאמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי סימאי, שלושה היו באותה עצה. אלו הן בלעם, איוב ויתרו. בלעם שיעץ נהרג, איוב ששתק נידון בייסורין, ויתרו שברח, זכו בני בניו לשב ולשכת הגזית, שנאמר, ומשפחות סופרים יושבי יעבץ, תרעתים, שמעתים, סוחותים, המה הקינים הבאים מחמת אבי בדרכיו, וכתיב ובני קני, חותן משה, עלו מאיר התמרים. קודם כל על איזה עצה, אולי לא כולם יודעים על מה מדובר, נכון? כן, כשראו את תקדיני פרעה, שנולד מושיען של ישראל. אז הוא התייעץ עם שלושה יועצים, מה לעשות עם זה? ושלושתם היו יתרו, בלעם ואיוב. ויתרו אמר, מה, תפסיק להתעסק איתם, זה מסוכן לי בכלל לעשות צרות לעם היהודי, תשאיר אותם. ואיוב הסתכל למעלה, הסתכל למטה ושתק. כך מובא במדרש. הביט למעלה, הביט למטה ושתק. מה לפנים, מה לאחור. ראוי לו שלא בא לעולם. ובלעם אמר, יש לי רעיון, כל הבן הילוד היורת השליחו. אז בגלל זה, בלעם שואל את יתרו, הרי אימנו היית באותה עצה, מה קרה שאני הולך להיהרג ואתה הולך... לשבת בבית המקדש. עכשיו אני זוכר, סליחה, לגבי הכנים, לגבי הקנה. מי שיעץ, מי שנתן, מי שקילל את ישראל שיהיו כקנה, מי זה? אחיה השילוני, נכון? שמה בא לעשות? מה השליחות שלו? לנתק את ישראל מן המקדש. כי הוא קורא את הממלכה? ומשילו. משילו שנקרא אוהל. לכן דווקא אצלו היסוד הזה של הקנה בולט יותר. הקמת, את הדגלותי.
לכן הבעל שם טוב שלו, אחיה השילוני, לא מצליח להגיע.
בדיוק. כן, הרבו של הבעל שם טוב, מי זה היה? רבו של הבעל שם טוב, מי זה? אחיה השילוני. כן, ככה החסידים מספרים, כן? שהבעל שם טוב היה לומד אצל אחיה השילוני את כל התורה שלו. וזה מאוד מעניין, כלומר, מה זה הסיפור הזה שהחסידים מספרים? רוצים להגיד, החסידות זה תורתו של אחיה השילוני, כלומר, תורה מחוץ למקדש. לכן תמיד הם באים להראות את ערכו של היהודי, עם הארץ, זה שלא למד תורה וכו'.
רבי נחמן התגבר על זה?
כן, רבי נחמן הצליח לגבור על זה. אבל אצל הבעל שם טוב, זה כל תורתו של אחיה השילוני. ולכן גם אצל החסידים היה קושי לקבל את הציונות. כן, כי הם באו מצד אחיה השילוני. ואצל המתנגדים דווקא, כלומר, אצל האשכנזים, הרבנים שהיו בעד הציונות, היו בדרך כלל מתנגדים. כי הם יודעים מה זה ערכו של המקדש. כן? אינם מפחדים מן הארזים האלה. טוב, אז איפה היינו? עכשיו, בוא נעזור. כן. בלעם, יוב ויתרו. כלומר, אנחנו רואים כמה דברים מאוד חשובים. קודם כל, עצם ההופעה של גואל בישראל, זה גורם לשלוש עמדות. מי שאומר להשמיד, מי שאומר לעזור, ומי שלא יודע. להבדיל ככה היה גם כשהופיעה הציונות אצל הרבנים. היה מעט רבנים שהיו נגד ממש. היו מעט רבנים... מה?
נגד
הציונות. היו מעט רבנים שהיו תומכים נלהבים בעד. והרוב שתק. כן, לא, כן. וכאן הגמרא אומר דבר חריף. מה קורה למי ששותק? באים עליו ייסורים. האיסורים לא באו על מי שהתנגד, האיסורים באו למי שהיסס, מי שלא יודע. אז הוא מחוץ להיסטוריה, אז ההיסטוריה מכריחה אותו להשתלב.
כמו שקרה כדי לעזור לו לבחור,
כדי לשנות אותו. כן, כמו שקרה ליוב. יוב היה צריך להשתלב בהיסטוריה חדשה, והוא רצה להישאר עדיין במושגים של הדור הקודם, אז באו איסורים כדי לשנות אותו. כן, מה הקושי? לא? יודעים את זה, כן? שאצל יוב היה קושי לקבל את הדור הבא. אולי חטאו בניי, כן? רגע, אם אתה לא חוטא, למה שבניך יחטאו? כי אתה שייך למושגים של דור אחר. אתה צדיק מספיק כדי להישאר צדיק, אם היית בדור שלך. אבל אתה מרגיש שעכשיו העולם הולך ומשתנה, ושיש ניסיונות חדשים שייתכן שבניך לא יוכלו להתמודד איתם, כיוון שאינך מסוגל להנחיל להם יותר ממה שהיה בדורך. ואז באו הייסורים כדי לשנות אותם. עכשיו, עוד דבר. כשמופיע גואל בישראל, שלושת העמדות הן... מה? מי?
אתה יודע, כי בניו מתו, נכון? ומדדו לו בנים חדשים אחרי היסורים.
כן, כן. מדדו
לו בנים חדשים שכן יוכלו לעמוד במציאות החדשה. זאת אומרת, שהוא קדע, כשהבנים הקודמים לא יכלו להתמודד.
אבל זה אשמתו, זה שהם לא יכלו להתמודד.
כי הוא חשב...
לא, כי הוא עוד לא קיבל על עצמו את הזהות של הדור החדש.
איך מסיקים תוך זה שהבנים הראשונים שלו מתו, שהם לא יכלו לעמוד במשהו?
מתו? למה הם מתו?
סלקציה טבעית.
מה, סתם ככה מתו?
מתו כדי לגרום יסורים ליוב בלי לפגוע בו, בלי להרוג אותו.
והם? הרי הם צדיקים. כנראה שגם הם חטאו.
זה כאן גם... הרי מוות לאו דווקא עונש.
לא הנחש ממית, אלא החטא ממית.
מה בן אדם שפשוט גמר את התפקיד שלו, את התיקון שלו בעולם הזה, זה עונש? שהוא מת?
לא, זה יוצא מן
הכלל. לשנה, לא יודע.
זה יוצא מן הכלל.
למה רוב אנשים...
כן, רוב בני אדם...
נשאר להם עוד לתקן כל הזמן.
כן, כן. צדיק גמור זה מי שגמר את התיקון שלו, מה שאני מכירים, כן?
נו, אז...
אבל זה נדיר. כן? רוב בני אדם מתים בגלל החוק. טוב, חוץ לזה, אגב, לפי הרמב"ן הם לא מתו. אומר, זה לא יכול להיות. כי מה יכול לנחם אותו על זה שמתו בניו? שיש בנים אחרים, אז מה עם הקודמים? על הרכוש אפשר להגיד, כן? על כל השאר, אבל על בנים? נו, אז מה התשובה של הרב?
חשב
שהם מתו. הרי היה שמישהו בא וסיפר לו. מישהו בא וסיפר לו שהם מתו. זה שליחי השטן. סיפרו לו שהצון הלך ושזה הלך, שהנערים מתו. לא היה ולא
נפלא. כל הספר זה על שעה אחת.
כן, כן. והשם שב את שבות יוב, מסביר מה זה שבות, השבי. הכתיב שם זה שבית יוב. שהם יצאו לשבי, הבנים נלקחו לשבי, ולכן יוב חשב שהם מתו.
לכן הוא התגרם. כל הבשורות הקשות גרמו לו מחלת אור עצומה.
הלך לו, כן. טוב. איפה היינו? עכשיו, כשמתייעצים מסביב לאישיות של הגואל הזה, לוקחים שלושה סוגי יועצים. לפני שאנחנו בכלל דנים מי יעץ טוב ומי יעץ רע. פרעו מלך מצרים, מראש העולם דאז, רואה לנכון להתייעץ עם שלושה סוגי אנשים. אחד יוב, יתרו, בלעם. אני חושב שאנחנו כן עבדנו על זה פעם. אתה זוכר את זה בטח, לא? מה היה בעצם הכישרון המיוחד של יתרו?
השכלה כללית. זה מה שאחרי זה הוא רצה ללמד את בניו של משה, ובגלל זה הם חתו או משהו.
אתה שמעת את זה באיזו ישיבה חרדית או משהו?
משהו בסגנון.
כן, שהוא רצה ללמד את בניו של משה השכלה כללית, ובגלל זה הם נעשו את זה.
כן.
יאי, יאי, יאי. לאן הגיעו? זה... אני ממש אמור. כן. אגב, אם כבר אתה מדבר על משהו השפיע על בניו של משה, כתוב, בחז"ל מה כן כתוב? ויואל משה לשבת את האיש, נכון? נכון? שהוא נשבע שהוא לא יצא ממדיין בלי רשותו של יתרו, נכון? בגלל זה אגב הספר של הרבי מסטמר נקרא ויואל משה על שם זה, כן? כי ויואל משה, כלומר יש שבועה שלא לצאת מהגלות. זאת השבועה הפרטית של משה, שהוא נשבע ליתרו לא לצאת מהגלות בלי רשותו. וגם לרב מסטמר, הוא יואל משה תלבו, כן? אבל מה? כן, זה השבועה הידועה. עכשיו, ויואל משה לשבת את האיש, ובגלל זה אומרים חז"ל, בנו עבד עבודה זרה.
בגלל שהוא היה צריך את רשותו כדי לעזוב?
זה שהוא נשבע שהוא לא יצא בלי רשותו, בגלל זה בנו עבד עבודה זרה. חז"ל אפילו אומרים זה במקום אחר יותר חריף. הוא נשבע לו להקדיש את אחד מבניו לעבודה זרה שלו. כן?
לא.
כלומר, העמדה, מה שגרם לעבודה זרה בבית של משה רבנו, זה השיעבוד לאומות העולם. לא ההשכלה הכללית. כי ההשכלה הכללית היה למשה בעצמו, הוא לא היה צריך את יתרו בשביל זה.
אבל אם
היה
לזמן לאשתו, אז בטח לא היה לזמן גם לילדים שלו. לא. כן, איזה מדרש.
מה, לאשתו היה זמן.
לא, ציפורה אמרה...
אחר כך. אבל קודם כל, משה רבינו למד השכלה כללית. אז הוא פושע. אז הוא פושע, נכון?
רגע,
זה הרבי
מסתכל לבין את זה
הפוך. יש כמין השגחה כזאת, שיש מי שצריך למלא את התפקיד הזה בישראל. כי אם משה רבינו מילא תפקיד כזה, כן, אז כנראה שזה חלק מהזהות שלנו.
אבל הוא קורא לזה
ויהיה למשה
בספר שלו.
נכון. אגב, שאלה מעניינת. ומשה הלך לבקש רשות מיתרו אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו לצאת, נכון? ואם יתרו היה אומר לו לא, אז מה היה קורה?
לא, יתרו לא היה אומר לו לא, אבל דרך
הלימוד,
דרך
הלימוד. ואם יתרו כן היה אומר לו?
מה היה
אומר לו? לא, אני לא רוצה שתצא ממדיין. מה היה עושה משה עכשיו? הלך לקדוש ברוך הוא ואומר, נכון, ביקשת ממני, אבל דרך ארץ מחייב, אני לא יכול. שהקדוש ברוך הוא ימצא מישהו אחר. וזה אמיתי אגב, כן? כלומר, שגם גאולה עוברת דרך, דרך, דרך ארץ. אבל, טוב, זה, יש עוד הרבה מה ללמוד על זה.
למה כשלא
הביא את התוצרות, מעין חותני לתת לי הלוך? כי הוא לא מעין, מה אפשר לעשות? אבל, מה, אז מה בעצם הייתה המומחיות של יתרו לפי מה שהתורה מספרת, כן? לפי מה שהמדרשים, מה שנרצו. עכשיו, מה, 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 מה יתרו לימד את משה? מה הוא הביא לעם ישראל? סדרי השלטון, סדרי השלטון, זה מערכת המשפט, נכון? כלומר, יש ליתרו מומחיות בעניינים של בן אדם לחברו, סדרי החברה. מה? כן, אני חושב שכן למדנו את זה. ומה הכישרון של בלעם? התורה מספרת את זה. נופל וגלוי עיניים. מה? הוא מומחה לנבואה. כלומר, למה שנוגע לחוויה הדתית. הוא איש דת. הוא מטפל ביחס בין אדם למקום. מה?
ואיוב.
איוב, נו. מה, מה, על מה איוב כל הזמן מדבר? מה הוא מתעסק? ביסורים שלו. לא, לא בצדק. בצדק איתו. כלומר, מה? כן, בין אדם לעצמו. הוא אקזיסטנציאליסט. כלומר, החוויה הפנימית היא המומחיות של, של איוב. עכשיו, מעניין, כשמשה נולד צריך לשאול את שלושתם, למה? הוא רק חלק של משה, יפה. כלומר, משה הוא אישיות שבנפש שלו כוללת את שלושת הממדים האלה, ולכן דווקא לא ניתנה התורה ולא להם. אם תשימו לב, כל אחד משלושת האנשים האלה רצה לקבל את התורה, רצה להיות נותן התורה. יתרו שמע שישראל יצאו ממצרים, בא יתרו אומר, אני פה, שמעתי שהגעתם להר סיני, הנה באתי. מה, מה הוא רוצה בדיוק? לתת את התורה. והוא מתחיל, כן? הוא מתחיל להסביר למשה איך עושים, וזה, נותן לו מצווה, אפילו מצוות סנהדרין. כן? משה אומר תודה רבה, וזה, עכשיו תפנה את המקום, אנחנו מקבלים את התורה. אבל זה אומר שיתרו חשב שהוא חינך את משה להוציא, להיות נביא, ולכן אומר, אני הרב והוא התלמיד. אז ברור שכשמגיע, אז הוא עשה תרגילים לא רעים, הוא הוציא את ישראל ממצרים. עכשיו אני עושה את העיקר, נותן את התורה. וגם בלעם רצה לתת התורה. או? מה? איך, איך הוא עושה את זה? כלומר, הוא, נגיד, לא קם נביא עוד בישראל כמשה, לא, לא, לא נגמר. לא קם נביא עוד בישראל כמשה, אבל בעמים קם, אומרים חז"ל, ומי הוא? בלעם בן בעור. בלעם הוא המתחרה במשה. אז אף על פי שלא מפורש שהוא רצה לתת התורה, אבל רואים שהוא היה אישיות כזאת הראויה לתת את התורה. וייתכן שכל השנאה שלו למשה היא בגלל זה, שמשה תפס את מקומו. כי הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת ככה, משה כתב את ספרו, את איוב ופרשת בלעם. כאילו יש כישרון מיוחד למשה לכתוב את פרשת בלעם. הרי פרשת בלעם זה חלק מהתורה. אלא שהחידוש הוא שמניין משה יודע מה בלעם אומר? או שהקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, זה מה שבלעם אומר, תכתוב. או שהוא מתנבא אותן הנבואות שבלעם מנבא. כן? ואז הוא יכול לכתוב את זה מדעתו כביכול. כן? כלומר, זה כאילו חידוש של משה, שהוא כותב פרשת בלעם. הוא בלעם. ואיוב, איוב כתוב, גם כן, מי ייתן איפה ויכתבו מילי. זה הפסוק שממנו מוכיחים שאיוב בימי משה היה. כן? מי ייתן איפה ויכתבו מילי, מי ייתן בספר ויוחקו. כלומר, איוב רצה שהדברים שהוא אומר יהיו התורה. מי ייתן איפה ויכתבו מילי, ואיפה זה שמו של משה, חזאי לא, מוכיחים שאיפה זה שמו של משה, שנאמר ובמה יוודע איפה כי מצאתי חן בעיניך. כן, מי ייתן בספר ויוחקו. איוב גם כן רוצה את התורה, וכל הבעיה היא שכל אחד תפס רק ממד אחד של דברי תורה, ולכן דווקא משה הוא זה שאחד את התורה, כיוון שאצלו שלושת הממדים האלה קיימים כאחד. וזה יבחין בזה פרעו, שהוא הרגיש שכשמדובר על אישיות כזאת, צריך לשלול את שלושת האנשים האלה. עד מתי השיעור הזה? עברנו כבר?